אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה. עם רונה גרשון תלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו נמצאים בסדרה שבה אנחנו מדברים על ריפוי גני. אורח שלי באולפן זו הפעם השנייה, הוא נועם באומץ, הקים חברה שעוסקת בריפוי גני, הוא שמה נוגה תרפויטיקס?
תרפיוטיקס.
תרפיוטיקס.
אנחנו נתקדם בשבוע הבא.
לא, לא, אני לא יודעת, תמיד תתקן אותי, זה יהיה נועל, ועוסק בדיקור. שוב שלום, נועם.
שלום, שלום.
אז אני שמחה שאתה כאן, ואני אזכיר למאזינים, למי שלא זוכר, דיברנו על העניין של ריפוי גני, שהתחיל עם בתך נוגה, שהיה חסר לה חלק בגן, לא בדיוק, אני לא אומרת את זה נכון, אבל אתם בעצם יצאתם למסע לנסות ולשנות את הגן שם, כאן התחיל כל הסיפור, והסברנו קצת מה זה ריפוי גני ומחלות נדירות, דיברנו על מחלות נדירות, ודיברנו על איך אפשר לעשות ריפוי גני בכל מיני צורות, שבעיקר דיברנו על הווירוס, אבל לא רק, ודיברנו על הקריספר, וכשאנחנו מדברים על כל הדבר הזה, אנחנו צריכים לדבר על שני דברים חשובים, על אתיקה ועל כסף, שני דברים שאי אפשר לא לדבר עליהם כשמדברים על ריפוי גני. וארצות הברית נדמה לי המקום שבו הכי קל לראות את הדבר הזה קורה בסחרחרה מאוד מאוד גדולה, בעוצמה מאוד גדולה. אתה שלחת אותי לראות סרט בסדרה בנטפליקס, מאוד מאוד מעניינת, שנקראת Unnatural Selection, נכון?
נכון.
שבעצם מסקרת את הדבר הזה בארצות הברית, שיש בו המון עניין, והוא קורה לא רק במקומות המיינסטרימים, לא רק באוניברסיטאות ובמכוני המחקר הרשמיים, אלא קורית גם הרבה עם ביו-האקרס, מה שנקרא כל מיני האקרים שמנסים לעשות את הדבר הזה מחוץ למערכת, חלקם מתוך אידיאולוגיה של להנגיש אותו לקהל הרחב, חלקם מתוך איזה עניין עסקי שהם רוצים לקדם לעצמם, תכף נדבר על כל זה, וזה פותח הרבה בעיות אתיות. וזה הדבר שאתה מתחבט בו בשעה שאתה עוסק בתחום, זאת אומרת, זה משהו שמבחינתך הוא מדיר שינה או שלא?
אני חושב ששוב, אני מניח שבגלל המקום שהגעתי ממנו, שבו תיאורטית, ברמה התיאורטית, גייסתי כסף לפיתוח טיפול עבור ביתי. ואני חושב שהיה והייתי מפתח את הטיפול הזה, והוא היה יעיל, והיה נראה לי שהוא יעיל, והייתי רואה שיש סכנה לחיי נוגה, ולא הייתי מקבל את האישור הרפואי הזה. אני חושב שזו שאלה, אם הייתי משתמש בשיטה או לא, ואני חושב שהייתי משתמש בה בכל מקרה. וזה הבסיס הנאיבי, אפשר להגיד, של הורה שמנסה לפתח טיפול. יחד עם זאת.
זאת אומרת, אני אעשה הכל להציל את ביתי. וזה מאוד ברור לכולנו.
יחד עם זאת, טיפולים שבהם מטפלים במישהו אחר, זה סיפור שהוא שונה לחלוטין. ובוודאי שכל מה שקשור לביו-האקינג, הוא קשור לניסיונות הרפתקנים בעצם, לעשות כל מיני דברים פשוט כי אפשר. אני זוכר שקראתי על מישהו שהשתיל אל האור שלו גן של מדוזה. הוא לא בעצם ייראה כמו מדוזה, והוא לא ייכנס למים, והוא לא יעקוץ אף אחד, אבל הוא יכול לומר שיש לו גן של מדוזה.
זה כן יכול להשפיע, כל מיני אירוע שם בסדרה הזאת שראיתי בזכותך, אני ממליצה עליה אגב מאוד, אירוע שאם משתילים גנים של מדוזה בזרע של כלבים, אז הם זורחים, נכון? כל מיני דברים כאלה.
לא, לא, מה שיש שם, יש שם באמת, אנשים פשוט, אנשים עושים ניסיונות. וקל לעשות
וזה אמריקאים, ניסיונות. והם עושים ניסיונות מטורפים בחלקם, זאת אומרת, כמו אותו בחור שהקים חווה של כלבים, והוא מנסה להשביח את הזרע שלהם.
כן, בדיוק, במעבדה זה...
ביתית כזאת באיזה...
במעבדה זה מאוד כן. נפוץ להשתמש בעצם מה שעושים במעבדה היא, כדי לראות יעילות של טיפול, בדרך כלל מכניסים את החלק הזה שאנחנו רוצים לתקן, כלומר, מה שחסר בגן, אנחנו מכניסים את זה בעזרת וירוסים מהונדסים, אבל עוד לפני שאנחנו רואים אם זה יעיל, כלומר אם זה מייצר חומר חדש וכולי, אנחנו רוצים לראות שזה באמת הגיע לשם. והדרך שעושים את זה, זה שמוסיפים ליד חתיכה קטנה של גן שהוא זוהר. ואז בעצם לוקחים את הרקמות שהודבקו בווירוסים, ולפני שבכלל אנחנו בודקים כן יעיל, מייצר משהו, לא מייצר משהו, אנחנו אומרים, רגע, זה הדביק או לא הדביק? אז אנחנו לוקחים את הרקמות, נכנסים לחדר חשוך עם מיקרוסקופ, ואם זה זוהר, זה סימן שזה טוב. אם
שזה
זה זוהר
עבד,
קצת,
כן.
זה סימן שזה קצת, אבל אם זה זוהר מאוד, זה אומר שזה מאוד טוב וכו'. אז כן, במקרה, בפרק הזה, מה שאני זוכר, שוב, הרבה זמן לא ראיתי, אבל זה שהוא אמר,
תראה,
אוקיי.
תראה, אני ממליצה, כן.
אז אומר, בוא נוסיף לזרע את החלק הזוהר, והילדים, הכלבים, הגורים, יוולדו זוהרים. אז זה במקרה הזה.
אבל לכאורה הם אומרים,
פשוט לראות שזה עובד.
לראות שזה עובד. אבל לכאורה מה שנאמר שם זה די קל לעשות שינוי גנטי. זאת אומרת, מה שהם אומרים, נמכורות שם קופסאות, קרטון כאלה, הם עולות משהו כמו $100, זה סדר הגודל, $10 לכאן או לשם, שבעזרתם, אתה מקבל נדמה לי איזה וירוס כזה מהונדס, נכון? אתה מקבל מיני זה, ומבחנות, ואתה יכול לעשות בעזרת סרטון יוטיוב, כל אחד כביכול בבית, יכול לעשות איזה ניסוי גנטי כזה.
כן, אנחנו בעולם, באמת, בהקשר הביולוגי, אנחנו בעולם של נגישות, ואת יודעת, בן אדם גם יכול לפתח פצצה ביולוגית בבית. זו למעשה אחת הסכנות הגדולות שמאיימות על העולם, שיבוא ילד שעדיין לא סיים בית ספר תיכון, ויבנה פצצה. ואיך הוא עושה את זה? הוא שולח מכתב לסין ומבקש שישלחו לו מעטפה עם וירוסים, והיא מגיעה מעטפה הזאת. כשאנחנו הקמנו את החברה, אני זוכר שהייתי עמום מכמה זה היה פשוט לשלוח, לקבל וירוסים.
זאת אומרת, זה מסחר חוקי בווירוסים? זאת אומרת, בעיקרון זה דבר חוקי. אני יכולה להזמין באופן חוקי?
לא, את תצטרכי להוכיח שיש לך מעבדה, ושאת משתמשת בזה לכך וכך, כמובן. אבל זה,
אבל לא סיפור גדול.
אבל לא סיפור מאוד מאוד גדול. ואני חושב שזה כל כך מעניין, שאנשים פשוט מנסים דברים, ו... אתם יודעים, אנשים, את יודעת, אנשים סקרנים. עכשיו, זה באמת מאוד מאוד פשוט. ובהקשר הטכנולוגי, גם כאן, זו טכנולוגיה מבוססת כבר. ככה שהרבה מהדברים ידועים, ובסופו של דבר, זה כן, זה דורש עבודה. אבל, ויש הרבה מאוד קשיים בדרך, אבל זה גם אפשרי. הבעיה הגדולה עם ביולוגיה, ובמקרה הזה זה עוצר פיתוחים אולי, אבל פיתוחים שיכולים להיות גם רעים. הבעיה הגדולה עם ביולוגיה זה שאנחנו לא יודעים הרבה. תחשבי שאם אנחנו מסתכלים על עולמות של מדעים מדויקים, פיזיקה, כמה אנחנו יודעים? המון. אנחנו יודעים כמעט הכל. וגם כימיה, כמעט הכל.
כן ולא, אגב, הפיזיקה עכשיו גילו עוד איזה חלקיק ומדברים על פיזיקה חדשה לגמרי, אז גם בפיזיקה
נכון, אז בואי
לא
נגיד
לא בטוח שאנחנו יודעים הכל, כן.
ממה שאנחנו יודעים לפחות, אנחנו לא יודעים מה זה על חומר, אנחנו לא יודעים בלק מטר מה זה בדיוק וכו', אבל יודעים המון, ובכימיה גם, יודעים המון בביולוגיה, גם 90% אני מניח ראיתי יכול לומר בביולוגיה כמה? 30? זה מעט מאוד. במובן המחקרי, מה שזה אומר זה שאני, כשאני רוצה לייצר משהו במעבדה, את יודעת, יש חוקר והוא מקבל את הקופסה הזו שאת הזמנת אותה, ויש שם, בקופסה יש הוראות, כמו בהכנת הוגה. ויש שם כמה קיטים ואומרים, טוב, תערבב את קיט A עם קיט B ל-30 שניות, תהפוך את זה 50 פעם, תקרר, תחמם, תנקוש על זה 3 פעמים, תפתח, תשפוך את זה, אחרי יום, תסתכל, יש DNA. ואתה עושה את זה, וזה לא קורה. זה לא קורה.
זה לא קורה?
זה לא קורה.
זה לא עובד הקיטים האלה?
זה לא. ואז אתה עושה את זה שוב, וזה שוב לא קורה. וזה בסופו של דבר, אתה תעשה את זה וזה יקרה. אבל אתה תבין שאת המים שאתה מביא, הם צריכים להיות כאלה. ופה בארץ זה טיפה יותר... ובעצם נכנסים המון פרמטרים שהם החיים. והם משנים ומקשים על כל הפעילות הזו במעבדה. וזה כמובן הקושי של ביו-הקר, ואם אני לא טועה, אותו בחור שניסה לייצר כלבים זרחניים לא הצליח. זה הקושי, שאתה מקבל מסין מעטפה עם הוראות. ההוראות האלה נכונות, אבל זה לא יעבוד לך.
אבל יש תנאים מאוד מדויקים, כמו שקורה במעבדות, ולכן זה כל כך מדויק, וכל כך סטרילי, וכל כך...
בסוף, כשתצליחי כן. לעשות את זה בפעם האחת, את תביני למה זה עובד לך, ומאיפה את צריכה להביא עוד קיט ועוד תוספת, וכשאת תלמדי, את תלמדי, ומאז זה יצליח לך בכל פעם. אבל כשאת תשלחי את ההוראות למישהו אחר, הוא לא יצליח.
הוא לא יצליח. אבל למדת שם פילוסופיה, נועם. בסופו של דבר, הפילוסופיה של חלק מאותם הקרים או אותן חברות שמנסות לעשות את זה בצורה הזאת, אומרת, הפחד הגדול שלנו מהריפוי הגני הוא שהוא יהיה ריפוי לעשירים. אנחנו רואים את זה. זאת אומרת, היום, כרגע העולם עומד במקום שבו באמת, אם אתה רוצה להאריך חיים, לעשות שינויים במערכת, מדברים היום בזוס ומאסק מדברים על התחול מערכת חיסונית, הם עושים ניסויים בדברים האלה. זאת אומרת, שם יש כסף גדול, שהעשירים יוכלו ללכת אליו, תוכל לשלם הרבה כסף, לעבור כל מיני החלפות של איברים, החלפות של גנים, שדרוגים במערכת החיסונית, אבל זה לא יהיה נגיש לכולנו. זאת אומרת, וזה הפחד הגדול, ואני חושבת שחלק מהאקרים האלה, לא כולם, יש שם מגוון מאוד גדול של יצורים, אפשר להגיד, המטרה שלהם היא להנגיש את זה, להגיד, לא, אנחנו לא מסכימים שזה יהיה רק לעשירים, הנה אפשר, כל אחד בסוף יכול לעשות את זה אם תתאמץ, וגם להגיד העולם צבוע, כי כל הרגולציה הזאת, הרי כל, היה שם מישהו שאמר בסדרה הזאת, אתה יוצא החוצה וכל שאיפה שלך של השן, של סיגריות, השמש שאנחנו לא מוגנים, עושה לך איזה שינוי גנטי. אז להגיד זה מסוכן, הרי הכל בחוץ סכנה, הרי כל העולם הנדסנו אותו והוא מסוכן. אז הם יוצאים נגד הצביעות הזאת ואומרים, זה מגיע לכולם, תפסיקו להיות צבועים. אם אני רוצה עכשיו לשפר את מערכת השרירים שלי בעזרת איזה גן של איזה חיה, תנו לי לעשות את זה, מותר לי. ואז אנחנו נכנסים פה באמת לעניין של כסף, זאת אומרת, לעניין של האם כל העניין הגנטי הזה יהפוך לרפואה לעשירים.
כן, אני חושב שנקודות גדולות ומעניינות ונכונות.
כן, הבאתי פה כמה בבום, כן.
תראי, לגבי העניין הזה של באמת של 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 הכסף, אלה טיפולים מאוד מאוד יקרים. כשהטיפול שדיברתי עליו בתוכנית הקודמת ל-SMA, זה טיפול שמציל ילדים, שמציל את חייהם ממוות קשה מאוד, והוא עולה $2 מיליון.
לילד.
ישנו טיפול שהוא טיפול לעיוורון, מחלה גנטית שמייצרת עיוורון, ושם בעצם מחדירים וירוסים לעין, והווירוסים משנים את ה-DNA ומתקנים את הבעיה. אני חושב שגם בסדרה שדיברת עליה...
יכול להיות, כן.
יש שם ילד ש...
כן.
שמתחיל לראות. זה הסיפור הטוב, נכון?
נכון.
זה מאוד יפה. אבל זה עולה $480,000 לעין. ותפיסה שלנו בישראל, עם בעצם מערכת בריאות ציבורית, זה לא הגיוני בכלל.
זה לא ריאלי, כן.
שמישהו יגיד, טוב, אני רוצה רק עין אחת. את יודעת, אז הטיפולים האלה הם מאוד יקרים, ואני חושב שיש ניסיונות להוריד את המחיר, אבל המחיר של הייצור שלהם הוא יקר, ויש ניסיונות להוריד את המחיר של הייצור שלהם, וזה עובד. זה עלה מאות מיליוני דולרים רבים, $500 מיליון לייצר תרופה בעבר. היום אני מניח שאפשר לומר, לתרופה אפשר לדבר על $80 מיליון, וזה ילך וירד. אז אני חושב שהמחירים ירדו ויהיו אפשריים יותר, אפשריים יותר. בסופו של דבר, כל התחום הזה של רפואה, שנקרא personalized medicine, זה תחום שהוא יקר. כן? ואם אנחנו ריאליים, המחיר נגזר לא רק מכמה עולה לייצר את התרופה. את יודעת איך נקבע מחיר של טיפול גנטי?
ספר.
באופן עקרוני, החברה בודקת ושואלת את עצמה לא כמה עלה להם לייצר את התרופה, אלא כמה עולה הבן אדם הזה למערכת הציבורית או לחברות הביטוח. כלומר, כמה עולה לטפל בחולה כזה למשך השנים שהוא חי, ואולי זה לכל החיים. ואחר כך באים ואומרים, אתם רואים, האיש הזה, הוא עולה לכם, האיש הזה שהוא סופל מעיוורון, הוא עולה לכם בערך $1 מיליון לפי מה שאני רואה. אני רוצה פחות. אני מוכן בחצי מחיר שהוא יהיה...
זאת אומרת, זה לא קשור לעלות הייצור או לתהליך היקר?
עלות הייצור היא גבוהה עדיין. ובוודאי שהטיפול הזה הוא יקר כשמישהו רוצה לייצר טיפול, מחלה נדירה ממש. ואנחנו, הדבר הראשון שאנחנו פיתחנו בחברה זה טיפול למחלה נדירה, והקושי הגדול שם הוא באמת למצוא לזה מימון. אבל בסופו של דבר, המחיר הוא נגזרת של מה קורה בשוק. זו תפיסה קשה בסופו של דבר, כשעולם העסקים נכנס לעולם הזה שאנחנו רוצים שהוא יהיה נקי לחלוטין.
אבל בוא, אנחנו לא תמימים, אנחנו כבר יודעים סיפורים על חברות תרופות ועל רפואה, אנחנו יודעים שזה נגזרת הרבה פעמים כלכלית.
יש המון שאלות קשות, כי מעורבים פה חיים של אנשים, וגם במובן של המימון, אבל גם במובן האתי של מי נכנס למחקר כזה ומי נשאר בחוץ.
ועד כמה אנחנו רוצים גם, עד כמה אנחנו באמת מוכנים לעשות הכל כדי להאריך חיים, זאת אומרת, זה גם שאלה.
כן, לגבי הארכת חיים, זה בהחלט ראשוני מאוד, וכאמור, אנחנו לא יודעים כלום. ככה ש...
זה
עוד מוקדם, אבל יש טיפולים, ויש מחשבות, ויש ניסיונות, ובהחלט, בכל מה שקשור לטיפולים גנטיים, אתה יודע, סיפרתי לך בהפסקה, שיש היום כבר טיפולים. אנשים יכולים למצוא מי שישלח אותם לארגנטינה, וייצר להם מערכת דם טובה, חדשה. זה קיים.
ישלמו מיליונים.
מיליון, כן. מיליון כן. בזמנו.
אבל זה יאריך את חיי מן הסתם.
וזה יאריך את חיי.
כן.
זה קיים, כבר
זה
היום.
קיים, כבר
היום. והעולם הזה הוא...
אנחנו מדברים בעצם על להתנגד לאיזה סוג של אבולוציה. זאת אומרת, המושג הזה, התנגדות לאבולוציה, אולי מושג תמים, כי אולי מרגע שיסדנו רפואה או ריפוי, אנחנו בעצם מתנגדים לאבולוציה באיזשהו אופן. זאת אומרת, מישהו אומר בסדרה הזאת, לשכתב את ספר החיים. זאת אומרת, מושגים בומבסטיים כאלה. וזאת גם שאלה. זאת אומרת, עד כמה, האם היא מובן מאליו שאנחנו רוצים להפוך למי שמשנים את כל הסיפור האבולוציוני, זאת אומרת, עד כמה אנחנו נכנסים לתוכו, עד כמה אנחנו הולכים, ומה היה המחירים של זה, של להפוך לאלה שמשנים מערכת שבסך הכל עובדת ופעילה, האבולוציה היא דבר חכם, כולנו יודעים, יש לה מחירים, לא תמיד נעימים, לעתים אכזריים מאוד, אבל האם אנחנו רוצים להתערב בזה?
כן, אבל אני חושב שוב, שיש כל מיני רמות של חשיבות, אפשר להגיד. האם טיפולים שקשורים ללונג'ביטי נמצאים באותה דרגת אתיקה כמו טיפולים שקשורים למחלה נדירה, למוות של ילד?
לונג'ביטי זה נגיד הארכת חיים, זאת אומרת אנשים שהם בעודם בריאים עושים איזה אקט על הגוף שלהם כדי להאריך חיים, למשל כן. מתערבים במערכת חיסונית, או כמו שאמרת, מחליפים מערכות דם, מצעירים אותם, לוקחים אותם אחורה.
נכון,
אבל... וזה לא כי הם חולים עכשיו, אלא כי הם רוצים לחיות חיים ארוכים יותר. ומחלה נדירה, אצל ילד היא משהו אחר.
נכון. אבל הייתי אומר, אנחנו בהחלט מנסים, ואני מגיע מעולם של רפואה משלימה, אנחנו בהחלט רוצים לטפל בבעיה לפני שהיא קורית, כך שאני יכול להבין את הרעיון של longevity בתור טיפול ואת החשיבות, ואפשר לעשות גם היום דברים שיעריכו את חיינו אם אנחנו נרוץ או נלך. נוכל נכון וכו'.
אבל אז... הרפואה המשלימה אומרת לך, תתבונן בטבע בסופו של דבר, לא? זאת אומרת, היא אומרת, תלמד את מה שקורה בטבע ותנסה לאזן, תנסה לחכות אותו.
כן, כן. אני חושב שהרבה מהטיפולים הגנטיים, או לפחות הטיפולים הגנטיים שאני מכיר, הם כן מנסים לקחת איזושהי דוגמה מהטבע. למשל, אנחנו דיברנו על כך שכשאנחנו מכניסים גן, אנחנו צריכים לשים לפניו ומאחוריו כל מיני פרומוטרים, כל מיני מעודדים שיעזרו לו לחדור פנימה לתוך התאים. והפרומוטרים האלה יכולים להיות פשוט רפליקה של משהו שקיים בטבע. כך שכל הזמן אנחנו בודקים את הטבע, ולמעשה זאת פשוט דרך של להסתכל על הטבע פשוט עם מיקרוסקופ. ברפואה סינית, בוודאי שההתבוננות היא על חיים... בהתאם למהלך הטבע. אני חושב שזה, אבל זו שיטה טיפולית שהיא שונה במובן שזו שיטה ביביוריסטית. כלומר, היא אומרת, תתנהג בצורה מסוימת, תעשה את זה כמה זמן, תתחיל לחיות ככה, וזה יעזור, זה יחזק אותך, כן? במובן מסוים זה שונה לחלוטין מטיפול שבו אנחנו אומרים למישהו, שמע, בוא תיכנס, תצא, וזה יעזור לך יותר. אז... אני חושב ש... אני מבין את ההיגיון, והוא נכון יותר, ששיפור אמיתי הוא שיפור ביביוריסטי, בקבוע, שמגיע מאיזשהו מקום פנימי וכו'. וטיפול בגנטיקה לפעמים יעזור לנו לעשות איזה קיצור דרך.
זאת אומרת, זה לא סותר בעיניך? זה לא גרם לך להסתכל אחרת על הרפואה הסינית, המסורתית, זה לא גרם לך רגע להגיד, זה כבר לא...
דווקא אצלי, במקרה שלי, אני חושב שאני הגעתי לעולם המדע באמת, מתוך הערכה אדירה לעולם הזה, הערצה אפילו. ואני חייב לומר שאני חוזר אל הקליניקה ולעולם שבו אני יכול לעסוק בדיקור, והדברים שם ברורים, ואפשר לתקשר אותם, ואפשר לראות אותם, וזה מול העיניים. ואני מאמין עוד יותר גדול בעולם הזה של שימוש במחתים לטיפול בבעיות. אבל אני איש מודרני, ואני גם חי חיים שהם לא כולם לפי, לא לחלוטין לפי הטבע, והחלק הזה שבי בהחלט רואה את היופי של לעשות טיפולים שהם משמעותיים ויכולים לשנות חיים. שוב, המטרה של החברה שלנו, של נוגה, היא לפתור מחלות שהן מחלות נדירות, ומחלות שהן מחלות שכיחות, אבל קשות מאוד, כך שלי אין שאלות של אתיקה. אבל בהחלט כשאני מסתכל על הסכנות שיש בעולם כזה, ולאן זה יכול להגיע, כאשר מישהו עושים לו טיפול ללונג'ביטי, אבל בקלות יכולים לייצר לו סרטן, כן, יש פה שאלות. וכאשר מדובר על משהו כמו... אני חושב
כי מה? כי תהיה לנו טעות בהנדסה הגנטית? זאת אומרת, אתה אומר, בקלות יכולים לייצר לו סרטן. למה?
במקרה של לונג'ביטי, אנחנו מצאנו, אנחנו, יש דרך שבה יכולים להאריך את ה-DNA, או את הקצה של ה-DNA, הוא נקרא טלומר, והוא מתקצר עם השנים. הוא אחד הגורמים המרכזיים להזדקנות. מצאו שאפשר להאריך את אותו טלומר. אבל מה אם נאריך אותו יותר מדי, ופתאום ה-DNA הזה שלנו, שהוא נמצא באיזושהי תנוחה מסוימת, ונפתח ונסגר כל הזמן, פתאום מתחיל להתארך יותר מדי. קצת קשה יהיה לפתוח ולסגור אותו כשצריך. וזה יכול לייצר בעיות. שוב, הטיפולים הראשונים ברפואה גנטית, אף אחד לא שרד אותם. אז כן, יש סכנות גדולות בעניין הזה, ובוודאי שיש סכנות כשמישהו מחדיר לעצמו גן, בלי לדעת מה יקרה עם זה. אני חושב ש...
אבל ככה התפתחה הרפואה תמיד, לא? זאת אומרת, היו סכנות גם בכל טיפול כימותרפיה לצורך העניין שעשינו, או בכל... התחלת הדרך בכל טיפול שאנחנו מתקיימים, יש לה...
כן, ואומרים...
היא תמיד מלאה באנשים שלא שרדו אותה, ואז משכללים ומדייקים, ואנשים שרדים.
כאן הסכנה היא כביכול קצת גדולה יותר, נכון? מכיוון שאנחנו נכנסים באמת למקום, לבסיס הגדול ביותר שמייצר בן אדם, ל-DNA, ובמקרה של כימותרפיה אנחנו יכולים אולי לפגוע בו, במקרה של טיפולים גנטיים, אולי אנחנו יכולים לייצר ממש תכונות חדשות, והשאלות הן גדולות בהחלט. אני מרגיש שהם, במקרה שלי, זה כל כך יומיומי, שאלה שאלות תיאורטיות שאני חייב לומר שההתייחסות שלי אליהם היא נורא ככה, ואין ממש, אני מסתכל על מה שאני עושה, אני רואה את הערך, וכל תרופה תיבדק בצורה טובה, ואנחנו ננסה למנוע את הסכנות. לגבי הערך של זה והחשיבות של זה, אין לי, זה ברור לי.
אתה לא מפחד? לא, ברור שמה שאתם עושים הוא טוב, ותכף גם תגיד, זאת אומרת,
לא, בוודאי.
מאז שקמתם את החברה, ובעצם אתם הצלחתם, זאת אומרת, יש הצלחות, יש ממש כבר שימוש בילדים או באנשים מסוימים שהצלחתם כבר לרפא, או שזה עדיין תהליך?
לא, זה עדיין תהליך. למעשה יש לנו שני פרויקטים. האחד הוא סביב מחלה נדירה בשם XLA, זה סוג של בבל בוי, ואנחנו עובדים ביחד עם שניידר, ומתכננים להגיע לחולים, אני מקווה, בקרוב.
זה דורש אישור? זאת אומרת, אתם מחכים לאישור בעצם של...
אנחנו עדיין נמצאים בתהליך של בדיקות ייצור של זה, כלומר, את הייצור הראשון אנחנו עשינו, וראינו הצלחה מאוד גדולה וטובה בתאים, ועכשיו צריך לייצר את זה לחולים, זה ייצור שונה וכולל עוד בדיקות.
שמה, עושים את זה בעכברים קודם?
לא, אז עושים את זה שוב בעכברים, אבל כן, בדרך כלל מה שקורה זה שמתחילים בצלחת, ממשיכים לעכברים, ואחר כך לאנשים, אז אנחנו אחרי העכברים. הפרויקט השני שלנו הוא פרויקט למחלת הפרקינסון. ושם אנחנו עושים משהו שאני מניח שהוא באמת קצת יותר, הוא יותר גדול והוא יותר רלוונטי לנושא האתי. כי למעשה אנחנו מייצרים יכולת חדשה של הגוף. אנחנו לא מתקנים, זה לא שאנחנו מטפלים בחולי פרקינסון שיש להם גן שמייצר אצלם את מחלת הפרקינסון, אלא אנחנו מייצרים יכולת חדשה של תאים אחרים שנמצאים במוח לייצר דופמין. הרי פרקינסון זו מחלה שבה הגוף מפסיק לייצר דופמין. יש אזור מסוים שנמצא במוח, שנקרא סבסטנציה נגרה, וזה אזור שהוא דופמינרגי, הוא מייצר דופמין, זה נוירונים שמייצרים דופמין. זה משהו מאוד מיוחד. אצל חולי פרקינסון אין להם את היכולת הזו, האזור מתנוון. ויש ניסיונות לחדש את האזור, לא מצליח בצורה מדהימה, כי זו מערכת עצבים, וקשה לחדש מערכת עצבים, ואנחנו בעצם מלמדים תאים אחרים שנמצאים במוח לייצר דופמין במקום. עכשיו, זו שאלה, וזה, אני חושב, זה באמת, זה מעלה שאלות, כי במקרה הזה אנחנו לא מתקנים משהו שפשוט היה חסר לגוף, אלא אנחנו מלמדים את הגוף לייצר משהו חדש לחלוטין.
זאת אומרת, משנים ממש פונקציונליות של תאים בגוף.
כן. וזה באמת, זה כבר נושא, והייתי אומר, וזה לשם הולך בכלל העולם הזה של רפואה גנטית, במקרה של...
שזה מדהים, כי אם תצליחו, אתה עוזר לאנשים שחולים בפרקינסון, מחלה שעד עכשיו לא מוצאים לו פתרונות יעילים. מצד שני, הפחד הוא שמישהו ישתמש בזה אחר כך למשהו פחות טוב, זה העניין, לא מה שאתה עושה. מה שאתה עושה, אין עליו עוררין. נדמה לי, ממה שאני שומעת. כן, אבל, כן. אבל הפחד הוא, מה יהיו השימושים העתידיים? זאת אומרת, ברגע שאתה פותח אפשרות לעשות שינוי בפונקציונליות של תאים בגוף, האם ישתמשו בזה גם לדברים כמו לא ריפוי פרקינסון, אלא, אתה יודע, המוח יכול ללכת רחוק עכשיו.
כן, אני חושב שגם היום העולם, זו דעה אולי מעט אנרכיסטית, אבל אני חושב שיש סיכוי שחלק מהמגפות שאנחנו מכירים היום, הם מגיעים ממעבדות שעסוקות בשינויים גנים לא לבן אדם, אלא לווירוסים. כלומר, המשחק הזה עם הטבע הוא משחק...
הוא משחק מסוכן.
הוא משחק מסוכן, להתפרץ. ואנחנו משלמים באופן מעשי מחיר. אני חושב שזה קורה. השאלה שאני שואל את עצמי, האם... כשאני מייצר אצל מישהו יכולת חדשה, האם בהכרח זו יכולת שתעבור לדור הבא? וזו שאלה, אני חושב שהיא, במקרים מסוימים היא בוודאות שהיא לא קורית, כן?
כך ש... איך, אם זה חלק מה-DNA, זאת אומרת, זה כבר, זה לא יהיה תורשתי? זה לא ישוכפל?
זה ישוכפל כאשר אני אשנה את ה-DNA בתאי הזרע או הביצית. אז למעשה אני אגרור איתי... את התכונה הזו לדור הבא. אבל אם, בואי נאמר, שיש עניין, והטיפול הזה שהוא מיועד לאנשים עבריים, שבו אנחנו מכניסים וירוסים לעין ומשנים את ה-DNA, ואנשים מתחילים לראות, בואי נאמר, בעוד 5 שנים, יגידו, תראו, אנחנו לא נשנה את העין לעיוורון, אבל אלה יהיו לו עיניים כחולות יפהפיות. ואני מוכן לשלם על זה $1,000,000 בשביל של הילד שלי שהוא רוצה עיניים כחולות. יהיו לו עיניים כחולות, זה לא יעבור לדור הבא, הוא לא... את מבינה, זה רק... כן. השינוי הוא רק בעין.
כן.
כאשר אני אייצר, ודבר כזה עוד יקרה לפי דעתי, וירוסים שיכולים לעבור בכל הגוף, ולשנות את ה-DNA בכל הגוף, שם זה כבר ייצר את התכונה שהיא... אם את שינית את...
אז היא תהיה גם בתאי הזרע ותאי...
בדיוק תאי המין, ואז...
ואז זה יעבור כבר, זאת אומרת, שינית התורשה.
ואז שינית את התורשה.
עשית שינוי אבולוציוני, כאילו מה שנקרא. שינוי אבולוציוני,
בדיוק. אז את יודעת, אני חושב שיש פה פחדים שהם הגיוניים. ואנחנו רואים, אני חושב, נזקים שנגרמים בעולם. ואני חושב שיש שינויים בטבע. באותו סדרה אנחנו דיברנו על זה. שינוי ביתושים. שם הם לוקחים את זה לדור הבא. הם מולידים, שם למעשה מולידים יתושים מסוג חדש. ויהיו יתושים בעולם שהם לא היו עד היום.
שהאדם יצר אותם.
שהאדם יצר אותם.
זה לא אבולוציה, כן.
שהאדם יצר אותם בלי לדעת באמת מה הוא עושה. ובוודאי שכאן יש סכנה...
זאת אומרת, וזה מדיר כבר שינה מעיניים, כי לך תדע מה היתושים האלה יעשו.
יש שימושים אדירים שנעשים כאן, ואת יודעת, חלק גדול מהמעבדות האלה, מעבדות שממומנות על ידי הצבא, אז למה הצבא רוצה לממן מחקרים גנטיים? כן, כן, יש פה, יש דבר ענקי, זו יכולת אדירה לייצר תכונות חדשות אצל אנשים. את הזכרת את הניסיון לייצר אנשים שריריים, שמצליחו לעשות את זה. את יודעת, זה, יש לזה השפעות אדירות, בוודאי. אפשר להוליד ילדים. את יודעת,
להוליד וגם... ילדים שריריים, כן.
כן, אפשר להוליד ילדים שריריים, לא להוליד ילדים בכלל, אבל ילדים חזקים. או...
כן.
השפעות מהסוג הזה, זה בוודאי שהעולם יכול להגיע לשם...
שוב, וגם להוריד מגוון בשלב מסוים, מגוון עוד עניין שמדאיג.
ובכלל, את יודעת, כן. ההבנה שלנו של הטבע היא מועטה. והמחשבה שאנחנו יכולים לייצר משהו חדש בצורה שלמה, בלי שזה ייצר עוד דברים, עוד בעיות, עוד שינויים.
זאת אומרת, באנו לתקן או לעשות טוב בדבר אחד, כמו שאתה מנסה לעשות עם פרקינסון, או ניסית לעשות עם נוגה, ולך תדע לאן זה יגיע. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשלם אחר כך מחירים הרבה יותר גדולים על הניסיונות האלה.
כן, אני חושב שהשאלות האלה הן... נכון, הן חוזרות על עצמם לדעתי כמעט בכל התפתחות מודרנית.
כן, אבל זה בלתי ניתן לעצירה.
זה בלתי ניתן לעצירה.
זה העניין, זה בלתי ניתן לעצירה.
האם קור גרעיני לא היה יכול להציל את העולם הזה ולמנוע מאיתנו לחצוב ולנסות להפיק אנרגיה מנפט? אלה שאלות שיש שם פחדים, ומצד שני, הפתרונות הם, זאת אומרת, הצלחה בדברים מהסוג הזה, תשנה את העולם, אז אני חושב ששוב, אני, השאלות בכלל לגבי ההבנה של הקוד הגנטי, ולגבי כמה אינסנטיב יש לעולם לפתור בעיות מסוימות. אני חושב שאלה שאלות שאני נתקלתי בהן, שהן שאלות שהן אפילו יותר קשות. כלומר, העניין הכלכלי שמונע פתרון של דברים מסוימים, שמונע הגעה לחולים, שמונע רצון של חברות פארמה לעזור, בעיניי זה יותר מוחשי. ואני חושב שזה מאוד קיים, וזה דבר מאוד קשה. וגם השפעה של חברות תרופות על העולם, זה גם מאוד מוחשי ומשפיע על כולנו, נכון? ומה אנחנו נדרשים לעשות. אז אני חושב שאלה דברים שהם יותר מוחשיים כרגע. התחום הזה של ביו-האקינג...
זה תחום שמנסה לעקוף את זה באיזשהו אופן, לא? זה תחום שמנסה להגיד כאילו, בוא נעקוף את חברות התרופות, בוא נוציא את הידע הזה אל העולם. האם שוב, אתה אמרת, זה לא כל כך פשוט כמו שמתארים את זה שם, אבל זה תחום שמנסה לעקוף את זה.
כן, אני חושב שבאמת, שוב, הרעיון שאפשר לייצר משהו ולהוזיל את המחיר, הוא משותף גם להרבה מחברות התרופות שלא עסוקות בגריפת רווחים, ויש שם הרבה מהקרנות שתומכות בחברות תרופות שכן רוצות לגרוף רווחים, מנסות בצורה אחרת לייצר מערכות שכן יוזילו את המחירים ו... וכן, אם אנחנו מייצרים את הדברים בסין, ואנחנו נצלח לדאוג לכך שזה יהיה ברגולציה מספיק טובה, אנחנו נוריד משמעותית את המחיר, וכל... יש... את יודעת, אני, כשאני התחלתי את הפרויקט שלי עם נוגה, אז פניתי לאנשים מחברות. כולם רוצים לעזור. אלה אנשים טובים. זה מערכות שהן קשות, והן אכזריות, ויש שם למעלה אנשים רעים אולי, שאין להם שום עניין. את יודעת, לכל בן אדם יש את כמה סיבות שבגללם הוא עושה דברים. וגריפת כסף גם נמצאת שם. רווח כלכלי הוא נמצא שם גם כן, אבל שאלה איפה זה נמצא בהיררכיה, אפשר לומר. אז אני חושב שאנשים רוצים להוזיל, ורוצים להגיע לחולים, ורוצים להשפיע, ורוצים לעשות טוב, והמערכת היא מערכת קשה, אז לפעמים, לפעמים נוצרים דברים פחות טובים, אבל...
אבל זה כוחות שמגיעים, כאילו, מאזנים אחד את השני, זאת אומרת,
אני לא יודע אם מאזנים זה... אחד את השני, אבל אני כן, אני כן חושב שהרעיון הזה, ש, שנוכל להוזיל את הטיפולים האלה, ולהגיע ליותר אנשים, גם עם פרסונל, גם בכל התחום הזה שנקרא פרסונליזד מדיסין.
שזה כבר קורה, זה מתחיל כבר לקרות, אנחנו רואים את זה נכנס לבתי חולים, זה כבר ממומש, זאת אומרת, נכון. היום בריפוי סרטן, בריפוי כבר עושים רפואה הרבה יותר מותאמת אישית, זה
נכון,
קורה.
נכון, בריפוי סרטן משתמשים בריפוי גני, עכשיו זה לטיפולים שהם יקרים בהרבה מטיפולים שכיחים. אני חושב שהמחיר שלהם הוא בסביבות ה-300-400 אלף דולר לחולה. זה המון. והם בארץ ממומנים על ידי קופות החולים, והם פשוט יעילים מאוד, ולכן הם ממומנים. כלומר, כן יש פה איזשהם ניסיונות של המערכת לשלם את זה, ומצד שני... כל הזמן המחירים יורדים. אנחנו, כשאנחנו חושבים על טיפול לפרקינסון, אנחנו חושבים על טיפול שהוא יהיה במחיר זול יותר. ו...
זאת אומרת, זה חלק ממה שאתם עושים עכשיו, לנסות גם להוזיל את זה תוך כדי תנועה? או שזה שלבים אחרי?
אני חושב שהדברים האלה קורים, פשוט. הם קורים תוך כדי תנועה, וזה קצת קשור בסופו של דבר גם למקום שממנו החברות מגיעות, אבל קשה לי לדעת לאן הדברים מובילים, אבל בסופו של דבר... הטיפולים האלה הם יהיו יקרים יותר, זה מה שאני אומר. אבל הם הולכים ונהיים זולים, ולמעשה, טוב, זו השאלה הגדולה גם היום. מי משלם על טיפול גנטי? אם יש טיפול שהוא טוב לניוון שרירים, ויציל את הילד שלך, והוא עולה 2 מיליון דולר, מי הולך לשלם את הסכום הזה? בארץ? זה בקופות החולים. קופות החולים משלמות את זה. יש...
בינתיים, חכה, כן.
בדיוק, וגם עיוורון. קופות החולים משלמות את זה, יש מעט חולים כל שנה, והן מממנות את הדבר הזה. בארצות הברית זה לא עובד ככה. בארצות הברית חברות הביטוח שואלות שאלות, ולפעמים מממנות את זה, ולפעמים לא. וכל הרעיון הזה של מי משלם, עוצר את כל העולם הזה. גם הטיפולים לסרטן, היו הרבה יותר, מגיעים להרבה יותר אנשים, זה לא היה עולה 300-400 אלף דולר.
אכן.
אבל אני חושב ש... אני חושב ש... ומצד שני, טיפולים הם יקרים היום, נכון? כלומר, גם תרופה חדשה שהיא עולה הרבה פחות, היא תעלה עשרות אלפי דולרים בשלבים הראשונים, נכון?
זאת אומרת, זה עדיין יקר. טוב, אז אנחנו נקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך באמת על קצב, כי אנחנו מדברים כאן על דברים שהם לא עתיד, אלא כבר הווה, זאת אומרת, אנחנו נכון. פה כבר. אמרת, אתם עדיין נמצאים בשלב הזה של, זאת אומרת, עברתם את השלב של העכברים, ועוד מעט בתקווה תתחילו כבר לעבור לבני אדם, אבל... מה הקצב? זאת אומרת, נאמר בחברה שלכם,
כן.
מה הצפי?
אז יש קצב תיאורטי, ויש קצב מעשי, ואני זוכר שאני פגשתי את אחד הרופאים הגדולים בעולם, שמתעסק עם רפואה גנטית, והוא סיפר קצת על המסלול שהוא עבר, עם הטיפול שהוא פיתח, וכבר 15 שנה, back and forth, וזה הולך, ואז הם עושים לייסנסינג לשם, והם מנסים לפתח, וזה חוזר וכו'. אז דברים נתקעים בגלל... קשיים מגוונים, שהם חלקם אימוניים, וחלקם מערכתיים, וחלקם טעויות שנעשות. אבל בכל זאת, אם אנחנו מתייחסים אל הפרויקט הראשון שלנו, ללקח לנו, בסופו של דבר אנחנו קיימים 4 שנים. אז, ואנחנו עשינו כל מיני דברים. אבל לגבי הפרויקט הראשון, שהוא לאותה מחלת חסר חיסוני, יש לנו, אנחנו מאמינים שתוך 1.5 שנים יכולים להגיע לחולים, אבל זה שאנחנו, אחרי שאנחנו יושבים עם הדבר הזה, ולא זזים עם זה כבר תקופה ארוכה. כלומר, אנחנו עדיין לא גייסנו את הכסף לייצור של זה. כי לגייס כסף לייצור של מחלה, של תרופה למחלה נדירה, זה קשה יותר. אבל אם אנחנו מדברים על עולם מושלם, שבו הכל עובד כמו שצריך, ואנחנו, ויש לנו כסף, ויש לנו מדענים, אפשר תוך 4 שנים להגיע לחולים, במקרה של פרקינסון, אנחנו חושבים שאפשר להגיע תוך 4 שנים, במקרה ההיפר-אופטימי, אפילו 3.5 שנים, שזה מעט.
זה מעט.
אבל יש מקרים אחרים של רפואות גני, של ריפוי גני, שתוך 1.5 שנים מגיעים לחולים.
זאת אומרת, זה כבר כאן.
מ-day one, ועד היום שבו טיפלו בילד, זה יכול לקחת 1.5 שנים. בדרך כלל זה יהיה יותר. אבל אלה דברים מדהימים. תרופה חדשה שתהיה מוכנה לטיפול בילד אחד תוך 1.5 שנים.
מדהים.
אז אני חושב שבגלל שהמערכת הזו היא שוב קיימת ועובדת כבר תקופה, והדברים יחסית מוכרחים ויחסית לא... זאת אומרת, זה נשמע מדהים, אבל זה בעצם מערכות שכבר אפשר להגיד עליהן טיפה ישנות, במובן החיובי של המילה. במובן של אוטו שעובד, שאתה יכול לסמוך על... אפשר להגיע די מהר.
מדהים, אז זה כבר הווה, כמו שאמרנו, זה לא עתיד. לסיום אני רוצה לשאול אותך, נוגה הייתה קטנה להבין אז מהפך החוללה, נכון, בעולם? או אצלך? הייתה קטנה מדי?
כן, נוגה נפטרה בגיל 3. אבל...
אז היא עוד לא הבינה שאתה הופך את העולם ואת הגנטיקה כדי...
לא, אבל... אבל באמת ש... שזה... זאת אומרת, היא הייתה חשוב, זאת אומרת, מה שהיא עשתה לי, זה... אני לא חשבתי שזה ישנה את חיי ובצורה כזו.
ככה שהיא... מתחילים דברים אני... בעולם, תקשיב, ככה מניעים גלגלים בעולם. נשמע שזה אני או משהו לא קטן.
נכון, נכון. אני חושב שהיא כן הרגישה את הקשר אליה ואת האהבה אליה, ואתה יודע, זה היה כל העבודה על הפיתוח, על הקידום, על הגיוס. הכל זה נעשה מתוך בית החולים, אז אני חושב שהיא הייתה שם מעורבת כל הזמן.
היא שמעה שזה קורה, כן.
והיא הרגישה שזה... שהיא עוצמתית מאוד, וגם התנהגה ככה. כולם ככה, היא התנהגה כמו מלכה. אז אני חושב שזה היה מספיק טוב.
זה הורגש איפשהו בדרך של ילדים, אבל הם מרגישים מתי הופכים בשבילהם את העולם. אז משם נולד הדבר המרתק הזה. תגיד אתה את שם החברה שלכם?
נוגה תרפיוטיקס.
מצוין. אז נוגה תרפיוטיקס, ואתה נועם
באומץ,
הקמת את החברה הזאת. ריפוי גנטי, נתת לנו הצצה לעולם המטורף הזה, על הפנים, גם האתיות שלו, גם המעשיות, גם הכלכליות, גם הפיזיות, מה זה הולך לעשות. תודה רבה על השיחה הזאת, זה היה מרתק, למדתי המון.
שמחתי מאוד להיות כאן.
תודה רבה. אז נודה גם לעשות במלאכה, נועה בנגאי, ויביאנה דייץ' וכן עוז. אני רונה גרשון-תלמי, אנחנו כאן במעבדה, דיברנו על ריפוי גני. תודה לכם המאזינים, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.